שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של מקובלים כותבים, שלום לך רב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
רציתי היום לדבר על משהו מאוד מאוד רגיש, וזה מה? אנשים נפגעים אחד מהשני, כל הזמן, בעבודה, במשפחה, או מרגישים חוסר הערכה למה שהם עושים, או מישהו לא מחשיבים את דעתו, או מישהו דוחקים אותו הצידה, בא מישהו אולי עם מרפקים יותר חזקים, מישהו עבד הרבה מאוד, בא מישהו אחר, זוכה בתהילה. וככה למעשה כל רגע ורגע, האדם הוא איפשהו נפגע. אנחנו גם משתמשים במילה פגע לפגוע, אומרים טיל פוגע, כאילו שזה משהו גדול מאוד. מהי בעצם הפגיעה האישית הזאת שאנחנו מרגישים כל כך הרבה פעמים?
כל אחד מאיתנו הוא אגואיסט קטן, שהטבע שלנו רצון ליהנות, שאנחנו קוראים לו רצון לקבל. רצון לקבל ענה ותענוק. רק אנחנו אומרים בשם, לשם קיצור, רצון לקבל. אז רצון ליהנות שלנו, הוא כל הזמן מחפש מאיפה ליהנות. אני יושב, אני שוכף, אני הולך, אני עובד, אני, מה שאני לא עושה, כל פרט הקטן ביותר, בתנועה, בפעולות גופניות, שהן אינסטינקטיביות, שאני לא שולט בהן, הפעולות שאני שולט ואני קובע לעצמי, רוצה יותר או רוצה פחות וכן הלאה, הכל מסודר לפי דרגות ההנאה. שסך הכל, המטרה שלי זה כמה שיותר ליהנות. ולכן, זה מה שאני מחפש בכל רגע. או לפחות, אם לא ליהנות, אז כמה שפחות לסבול. נגיד, אני נמצא במצבים שאין לי ברירה, אני מאוד סובל. אז איך להרגיע את הכאבים? כבר לא מדובר על התענוג, אלא איך להפחית את האיסורים. והאיסורים הכי גדולים בעצם זה איסורים, נו, על גשמיים אנחנו לא מדברים, כי הם שייכים לדרגת החי שלי, לגוף שלי שהוא דרגת החי, כמו כל החיות, ושם כבר אני צריך להתנהג כמו כל החיות, עד כמה שאפשר לשמור על עצמי שאני אהיה במצב התקין. ומעבר לזה, אני חושב וכל הזמן מחפש איך אני יכול ליהנות בדרגת האדם. בדרגת האדם אני יכול ליהנות, שוב, זה לא מדובר על דרגות דומם, צומח וחי, שאני אחפש איך לאכול טוב, ואיך לנוח טוב, ואיך למעלות את עצמי לכל מיני דברים. אלה בדרגת אדם, זה נקרא שאני רוצה ליהנות מהמהות החיים שלי. ושם זה כבר בדרגת המהות החיים, אף אחד לא יודע מה קורה, וכל אחד בונה לעצמו איזה פילוסופיית חיים משלו וכן הלאה. אז זה מה שמדובר על כל בוא נגיד, התרשמויות חיוביות. ההתרשמויות השליליות זה שבדרגת החי אני בורח כל פעם מדברים המסוכנים, או שיכולים ממש לצייר אותי, או ממש להזיק לי, שמפני שאני מרגיש כאב, כמו כל דרגת חי, אז אני יכול לברוח מהם, אולי על ידי השכל, אני גם כן זוכר, שאני נפגעתי ממשהו, ואני מראש כבר רואה שזה דבר מסוכן, שיכול להציק לי מאוד וכן הלאה. בעצם הנזק הגדול ביותר שיכול להיות זה הנזק ברמה הנפשית, שאדם פוגע באדם, כי זה דברים שאנחנו לא יכולים לקבל מהם איזו תרופה, לרפות את זה על ידי הניתוח או על ידי משהו. כאן זה יכול להיות פגיעה כל כך גדולה שאני סובל כל החיים אולי מזה. ולכן כאן אנחנו צריכים עוד להיזהר, כי בעיה היא שאנחנו מצד הטבע, כל הזמן גודלים באגו שלנו ברצון לקבל. אז מצד אחד אני גודל ברצון לקבל, לתפוס כמה שיותר מהסביבה. מצד שני אני גודל ברצון לקבל שאני נסע יותר רגיש לכל מיני הקיצות, לכל מיני הפניות עליי כאלה שפוגעות ברצון לקבל שלי המוגבר. ולכן אנחנו נעשים יותר ויותר
פגיעים רגישים.
פגיעים רגישים, כן. כמו שמצד השני יותר אגואיסטים. ולא אכפת לנו לפגוע באחרים. ולכן אנחנו הגענו למצב שבאמת קשה לנו מאוד לחיות. האנשים מעדיפים להסתגר. כל ההתפתחות שלנו דרך האינטרנט, טלפונים, כל מיני אימיילים למיניהם ועוד. זה הכל כדי לעזור לאדם להסתיר את עצמו, ולא להיות קשור לשני בצורה גלויה שלא יפגעו בו. וכך אנחנו לכן הופכים להיות לכל אחד ללינק שלו, כן, בעצם, שלכל אחד יש כתובת, אתה רוצה, נהיה בקשר, תכתוב לי לכתובת ההוא. זאת אומרת שיש בינינו איזה ארגז, שם אני מקבל את המכתבים, כן, ובצורה כזאת אני כאילו לא נכנס במגע ישיר, חי, אנושי, עם בכלל, עם אף אחד. וכך אני יכול להתקיים בכמה שיותר ביטחון מהפגיעה, וכך אנחנו חיים. ואני רואה שבעתיד, אז הדברים האלה עוד התפתחו והתפתחו בהרבה, כי האגו שלנו יותר ויותר גודל, ואנחנו נרצה להגיע למצב שאנחנו בכלל לא קשורים זה לזה. כל אחד בתוך עצמו הוא חי וסגור. וכך העיקר לספק לאדם מה שהוא צריך, אוכל מן משפחה, אם הוא צריך את זה, אוכל מן בטח צריך, משפחה זאת שאלה, אני לא חושב שכל כך יצטרך אותה, וכך בצורה כזאת הוא ירצה להתקיים, מאין ברירה. אם אני בעל כורחי נולד ובעל כורחי חי ובעל כורחי מת, אז אני אחיה בצורה כזאת, שכמה פחות לסבול ואולי עוד למצוא איזה תענוגים. אז יש לנו סריאלים, כל מיני דברים שמבלבלים אותנו, ממלאים את הזמן החופשי שלנו. או שיש לנו עבודה שבמיוחד אנחנו שקועים בה ושוכחים את עצמנו. זה בעצם כל החיים שלנו. יחד עם זה, התכלית הכללית, אם אנחנו לומדים אותה מחומת הקבלה, שאנחנו מגלים בזה תוכנית הכללית של הטבע, שהטבע נקרא אלוקים, כוח עליון, אז אנחנו רואים שבטבע הזה נסתר כוח מיוחד, שהוא מתפתח לפי התוכנה המיוחדת, ואנחנו נמצאים באותה התוכנה, ואנחנו מתפתחים, כמו בתוך איזה מחשב גדול. ויוצא שאני רוצה או לא רוצה, אני כל הזמן נמצא תחת מכבש ההתפתחות, שלא שואל אותי, אבל מפתח אותי. ואני מגיע לכל מיני מצבים מלחוצים, נעימים, בעייתיים, ויוצא שאם אני רוצה או לא רוצה, אבל שאני נכלל בכל מיני מצבים בלתי נעימים, והמצב הכי בלתי נעים שאני מתחיל לשאול את עצמי בשביל מה בכלל אני חי, ואני לא יכול להתפטר מהשאלה הזאת, והשאלה הזאת היא כאילו מעמידה אותי במצב כל כך אנוש שאני מאבד את הצורה האנושית שלי, כי אני לא יודע בשביל מה אני קיים. ואז יוצא שאין לי מה לעשות עם עצמי. ולכן אנחנו נמצאים בייאוש, בהתאבדויות, בצריכת הסמים וכן הלאה. ואנחנו כך כאילו מגלים את עצמנו, היום כבר כאיזה מצב הסופי, הייתי אומר סופני, שאם אין לנו בשביל מה לחיות, אם אנחנו לא רואים מטרה לפנינו, אז נו, זה טוב לדומם צומח וחי, כי שם הם מנוהלים על ידי הטבע, אף אחד לא שואל אותם, אין להם שאלות האלו, שאלות קיומיות. מה שאם כן, אנחנו, כן יש לנו שאלות קיומיות, בשביל מה אני חי, לאיזה מטרה, ואם אני פעם הייתי אומר, אני רוצה לחיות כדי להיות עשיר, כדי לספק לעצמי וילדים ולנכדים שלי עתיד היפה והטוב, אז חלום אמריקאי, אני רוצה לנסוע בכל העולם, לראות מקומות יפים ועוד ועוד ועוד, יוצא בזמן האחרון, איזה 20 נגיד, 30 שנה אולי אפילו, האחרונות, שאנחנו מאבדים לזה רצון, שהרצון שלנו, כשהוא כל הזמן מתפתח, כמו שדיברנו, על ידי התוכנה הזאת של ההתפתחות, שכולם מתפתחים, אז הרצון הזה הוא מביא אותי למצב שאני שואל בשביל מה אני חי, ואני לא יכול לענות על השאלה הזאת. ואז יוצא שבלי תשובה על השאלה בשביל מה אני חי, אז כל החיים שלי מאבדים תוכן, מאבדים כיוון, מאבדים נטייה איזה. ואז אני רואה את עצמי כמושפל, הכי מושפל מכל דומם צומח וחי. שאני האדם שבעצם יש לי שכל ורגש והכל, והכל זה רק לגלות שאין שום תכלית למה לקיום שלי. זאת אומרת, זה משפיל אותי יותר נמוך מכל הבריאה, בכלל. מכל מה שיש בעולם הזה. ואם אדם מתחיל לשאול את זה, אז הוא מתחיל לפתוח את לאט לאט את השאלה הזאת, הוא מחפש, 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 עד שמגיע למצב שהוא מגלה את החוכמת הקבלה, שמשם הוא כבר, הוא לא נעצר בדתות כמו שהיה בדורות הקודמים היה, זה לא מספק אותו, נכנסים לטרור, נכנסים לסמים, לכל הדברים שנפתחים כאן בעולם הזה לפני האדם, אבל בסופו של דבר הוא מגיע למצב שידיעת התכלית, מטרת הבריאה, הסוף של הבריאה, מצב הסופי שלה, זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לדעת בשביל מה כל זה קיים, מי מנהל את זה וסובב את זה, איפה התפקיד שלי, איפה המקום שלי בכל זה. אני רוצה להגיע למצב שאני עולה מעל הכל הבריאה, ורוצה לדעת וככה במבט אחד לראות אותה כולה, ולראות אותה מההתחלה ועד הסוף. כך אנחנו משתדלים להתקיים, אבל בזמננו ודאי שיש כבר אפשרות להכיר את זה. ולפני שאני מגיע לחומת הקבלה, אז אני נמצא באמת בהתפתחות כזאת שיכולה להביא אותי גם למקרי התאבדות, סמים וכן הלאה. אלא אם כן יש לאדם איזה כנראה מלאך הטוב שמביא אותו לחוכמת הקבלה, ושם הוא מוצא את הפתרון. וגם כן מימוש הפתרון, השגת הפתרון, זה גם כן עבודה קשה ולא פשוטה, כי הוא צריך להתעלות מעל הטבע שלו. הוא צריך להגיע למצב שאם הוא רוצה לראות כל העולם מסופו עד סופו, וכל העולמות וכל המציאות העליונה, אז גם כן הוא צריך השקעה בזה גדולה, אבל כאן כבר יש לו התחלה ויש לו סוף, יש לו כיוון, יש לו שיטה, יש לו הסבר למימוש השיטה וכן הלאה. אז מה אני רוצה להגיד, שבאמת אנחנו צריכים לבנות כזאת מערכת שהיא מסבירה לאדם מההתחלת הייאוש שלו מהחיים ועד הסוף הייאוש שלו איך להתקדם למטרה הנכונה שמספקת שממלא אותו במלואו שמגיע וכמה שאפשר מגיע גם בדרכו גם ודאי שבסופו לתענוג הנצחי וההבנה השלמה על כל הבריאה.
אז תיארת לנו יפה את כל איזשהו תהליך ועם התכלית שלו. אז מה בעצם מתוך הבנת התהליך הזה, מה בעצם המסר עומד מאחורי מה שבעצם אדם עובר, כל ההתנגשויות האלה, הפגיעות האישיות שהוא עובר, בין אם הוא התחיל את הדרך הרוחנית, בין אם הוא עוד לפני הדרך הרוחנית, מה עומד מאחורי הפגיעות האישיות האלה שהוא עובר בין האנשים שזה קורה לו כל פעם?
זה כדי לנענע אותו. כי באמת שום דבר לא נעשה אלא מסוף התוכנית. שאדם שם נמצא במצב הסופי שלו, במצב הטוב, במצב המושלם, במצב המתוקן עם הטבע שלו. ואז מסוף התוכנית, משם התוכנה הזאת פועלת עלינו, שאנחנו נמצאים באיזה מצב בהתפתחות שלנו לקראת הסוף, ואולי עוד אלפי אלפי צעדים לפני הסוף. אבל משם, מסוף הטוב, מסוף השלם, משפיע עלינו כוח, שנקרא אור, כוח. והוא מקדם אותנו. וכדי לקדם אותנו, כדי לפתח את ההתקדמות שלנו, כן, לפתח אותנו, הוא לא יכול סתם לשנות אותנו כמו שמפתח דומם, צומח וחי. אלא אם הוא מפתח אותנו, הוא צריך לתת לנו כל מיני תרגילים, בעיות, שאנחנו נמצא פתרון הנכון, ועל ידי זה מתקדמים. זאת אומרת, כל פעם, שכמו בבית ספר, נותנים לי תרגיל, אני פותר אותו, נותנים לי תרגיל יותר חזק, אני פותר אותו, באמצע גם כן נותנים לי הסברים. אבל בעצם כל ההתקדמות שלי זה מבעיה ופתרון, בעיה ופתרון. כן? על ידי זה אנחנו מתקדמים. הצגת הבעיה זה נקרא צד שמאל, ומציאת הפתרון זה נקרא צד ימין. וכך על שני צעדים כאלו אנחנו פה פוסעים. כדי לפתור את הבעיה, אני צריך למשוך המאור ש... פותר את הבעיה, כי אני בעצמי לא יודע לפתור. העבודה שלי היא בזה שאני כמה שיותר מתקשר למאור, מזדהה עמו, ואז הוא מגיע, פותר את הבעיה, ואני מצד השמאל של הבעיה עובר לצד הימין לפתרון. על ידי האור אני עושה את זה, על ידי כוח העליון. ואחר כך מיד שוב מתגלה שמאל, בעיה, ושוב אני צריך להיות בהזדהות עם האור העליון, שיפתור את הבעיה ויעביר אותי מצד שמאל לימין. וכך אני מתקדם. ועל ידי זה אני רוכש גם כן צד השמאל וגם כן צד הימין. ואני בעצמי קיים בין שני הצדדים, באמצע. ושם באמצע שאני קיים, אני מתחיל לגלות את התוכנית, את המטרה, את הסיבה, וגם כן בעל התוכנה, שהוא הכוח העליון. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. לכן, בעבודה הזאת די מורכבת, שם יש הרבה פרטים, חומת הקבלה מסבירה לנו את זה ממש בפרוטרוט, מכינה אותנו לזה, ואם אנחנו כך מתקדמים, אז אנחנו מגלים את הדרך, שיטה, כיוון, כוחות שפועלים, נוסחאות והכל, ואז אדם נעשה בעצמו בעל התוכנה, הוא נעשה בעל הכוחות האלו, הוא נעשה בעצם בדרגת הבורא, בדרגת הכוח העליון, האלוקים. ואז כל הרשת הכוחות האלה שפועלת על כל המציאות, היא עוברת לידי האדם כזה. ומה שכן מעניין, שחוכמת הקבלה קובעת שלדרגה כזאת, חייב להגיע כל נברא ונברא שבעולם הזה. שאנחנו מתקדמים בגלגולים רבים, שמתגלגלים ממקום, ממצב למצב, מחיים לחיים האלו הגשמיים, בצורה כזאת שנשאר לא רשימו מכל גלגול, ואז בגלגולים האחרונים אנחנו מגיעים למצב שכל אחד מאיתנו הוא משיג דרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, זה דרגת האלוקות. כולם מגיעים בסך הכל בחיבור בינינו להזדהות עם האלוקות.
אז מה המסר שלך אחרי ההסבר הזה שנתת לנו לאדם שהוא עובר את זה כל פעם? הוא באמת נפגע על ידי אנשים, הוא מרגיש שלא עשה עוול בכפו, הוא השתדל, הוא עושה כמיטב המאמצים, וזה קורה כל הזמן. זה יכול להיות אנשים קרובים, רחוקים, לא במודע, כן במודע.
הוא חייב להבין שאם הוא רוצה להשתדר איתם, הוא צריך להתנהג בצורה גשמית. אם זה פוגע בו, הוא צריך לראות איך היחסים שלו אליהם, אולי הוא אשם, אולי הם אשמים, אולי אפשר או להתרחק מהם, או להיכנס ולהסדיר את היחסים איתם. אבל אם הוא אדם שנקרא אצלנו בעל עבודה, שהוא עובד על עצמו כדי לקדם את עצמו למטרת הבריאה, זאת אומרת לכוח השפעה ואהבה, אז הוא צריך להשתמש בכוחות האלה כדי לתקן את עצמו. ובזה שמתקן את עצמו, אז הוא יראה עד כמה שאחרים גם כן מתקנים, נראים לו מתוקנים. כי כל הפוסל במומו פוסל. ויוצא ככה שאין לי שום דבר לתקן מחוץ לי, אלא רק אותי, את עצמי. ולא סתם את עצמי, אלא קשר שלי עם הזולת. אם אני רוצה להיות מצליח ולא להיפגע, כמו שאתה אומר, אז אני צריך בעצם לראות שכל העולם הוא העתקה מהפנימיות שלי, ואם אני מסדר כך את הפנימיות שלי, אז בצורה כזאת אני גם כן מסדר את ההעתקה ממני, ואז אני לא רואה את הכוחות שלי פנימיים כשליליים, כי תיקנתי אותם, אז כנגדם הדמויות האלה חיצוניים, שאותם הכוחות שלי הפנימיים מייצבים אותם, כי אני רואה לפני תיאטרון, שזה הכל פנימיות שלי אני רואה בחוץ, כמו שאנחנו לומדים מתפיסת המציאות. ולכן יוצא היחס שלי לזולת הוא משתנה, כי אני בסופו של דבר צריך לראות את כולם כחלקי הנשמה שלי, וזה באמת לא פשוט. אבל כשאדם מתחיל כך להתרגל לראות את כולם, אז הוא מתחיל לראות את כולם ואהבת לרעך כמוך, כמו שעצמו.
גם אלה שפגעו בו?
גם אלה שפגעו, לא חשוב מי ומה עשה, כי הם חלקים שלו. ואז בתיקון יחסים שלו אליהם, אז הוא מתקן לגמרי את הכל, את הכל המציאות.
אז מה, אז כל הסיטואציות האנושיות האלה, בהתחלה אמרת שלמעשה זו פגיעה נפשית ואין לה תרופה, כך אמרת לנו בפתח הדברים.
כן, אצלנו במישור הזה לא. אבל במישור הרוחני ישנו תיקון לכל דבר, עד גמר התיקון, עד שאנחנו מתקנים לגמרי את הכל.
אז אנשים שהולכים בדרך הרוחנית או מקובלים, אז אלה הם כזה דבר, נפגעתי, נעלבתי?
לא. קודם כל אנחנו מלמדים את האנשים שרוצים להתקדם בדרך הרוחנית, שכל הדברים, מה שקורה, הם צריכים לראות אותם דרך הסירייה. כי הם כולם מלכתחילה צריכים להיות מחוברים להסירייה, כל אדם צריך להיות משובץ בתוך הסירייה, ואז דרך הסירייה הוא צריך לראות כל המציאות.
אז היא מגינה עליו?
זה לא מגינה עליו. דרך הסירייה שהוא רואה, הוא רואה את זה בעין נכונה, בצורה אינטגרלית, כמו שהמציאות בעצמה. וזה כבר מעלה אותו לדרגת לתצפית הרוחנית, בוא נגיד כך.
אז נגיד אם הוא נפגע או נעליו, ואז הוא לוקח את המשקפיים של האסירייה, הוא מסתכל על זה.
ואז הוא רואה ש...
זה משהו אחר?
כן, שזה הבעיה שלו. שזה לא בעיה חיצונית, אין בעיות חיצוניות. מחוץ על האדם יש רק בורא, כוח השפעה ואהבה, טוב ומיטיב. אלה כל הבעיות, כל השליליות, מה שאנחנו רואים מחוץ עלינו, כן? זה הכל העתקה משלנו. מכל אחד מאיתנו. אני נגיד רואה רק את, 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 את הצורות המקולקלות שלי בחוץ, שאחריהם עומד האור העליון, הבורא. ואז אני רואה עד כמה שהצורות האלו מנוגדים לבורא. כל הכוחות האלה. ואז לא, 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 ואז לא נשאר לי, אלא רק להגיע ואהבת לרעך, כמוך, שכל הצורות האלו שהם כנגדי. אני צריך ההפך עכשיו לספח, לחבר אותם אליי. ואז יוצא שכלל ואהבת לרעך כמוך, מה הוא אומר? הוא אומר, תחזיר לעצמך את נשמתך, את חלקי הנשמה שלך. כי אין בכלל רעך. זה הנשמה שלך, זה חלקי הנשמה שלך בלבד. מה אתה עושה על ידי זה? על ידי זה אתה מתחבר עם ה... כוח עליון, עם הבורא, שעוזר לך את זה לעשות, ואז ממלא את הנשמה המתוקנת.
שאלה אחרונה, האם באמת כדי להגיע למקומות האלה שאתה מתאר, הכרחי להיפגע? זה חלק מהתהליך? להיפגע?
זה להיפגע. חלק מהתהליך, כי בלי זה אדם לא זז. כן.
זאת אומרת, זה בלתי נמצא.
אנחנו רואים את זה גם כן מהתורה, אפילו בפשט שאנחנו קוראים, פרשיות מרגלים, נגד ארון ומשה, מה שהיו פגיעות, כל הזמן תראה כמה שסובלים. זה הכל כדי לגלות את ההבחנות ולתקן אותם.
תודה רבה לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בעוד תוכנית שלנו שמקובלים כותבים, שלום ולהתראות.